בעמוד קצ"ג בעמודה השמאלית. ואמר, השם ימלוך לעולם ועד. זה הפסוק האחרון של השירה, של שירת הים. והמהר"ל קושר את הפסוק הזה לפסוק הקודם, יש בזה הרבה היגיון. הפסוק הקודם מדבר על המקדש, שתביאמו אל נהר נחלתך, מרחון לשבתך, פעלת השם, מקדש אדוני, כוננו ידיך. ואז התוצאה היא, השם ימלוך לעולם ועד. רצה לומר, כי הוא יתברך, אחר שהביאם אל הר נחלתו, אל מקדש השם, אשר כוננו ידיו, אז השם יתברך נקרא מלך, כי מלכותו בבית המקדש בפרט. המלך יש לו יחס אל מי שהוא מולך עליו, והיחס הזה הוא שלם, בא לידי ביטוי במקדש. זאת אומרת שבמקום אחר שהוא מחוץ למקדש אין מלכות, או על כל פנים היא יחסית. במקדש היא ברורה, גלויה, מוחלטת, אפשר לומר, אבל מחוץ למקדש המלכות איננה גלויה כל כך. מה שהוא אומר, מדוע? כי המקדש הוא המקום של המפגש הבלתי אמצעי בין הבורא לנברא. בדרך כלל המפגש בין הבורא לנברא הוא בלתי אפשרי. יש מסכים. המסכים הם או מסכים טבעיים או מנטליים, שמסתירים מן האדם את הנוכחות האלוהית. אבל במקדש המסכים האלה מוסרים. 10 ניסים נעשו לאבותינו בבית המקדש, כך שהמסך הטבעי הוסר. וכמו כן גם יש המסך המנטלי, כן, של ייראה את פני השם, שזה במקדש, ולכן המסכים האלה מוסרים ויש אפשרות של מפגש, ואז השם הוא המלך. האם אומרים מסכים או מסכים? אומרים מסכים, למרות שצריך לומר מסכים. נכון? כן, צריך, אתה צודק, צריך להגיד מסכים, אבל אם אני אגיד מסכים, מיד מישהו שם ישאל אותי מה זה מסכים. אז אני אומר מסכים על דרך הטעות המקובלת. בדיוק כמו שאני אומר כיסאות. אגב, לא הוכח שצריך להגיד דווקא כיסאות. בסדר? בבקשה, אדוני. אבל למה אין לך ספר? הנה, יש מאחוריך. אין ספר? אין עוד ספרים? איי, 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 איי. למה? הנה פה, יש בוכתות. הנה, יש ספרים בבוכתות. מצטער. טובת הציבור דורשת שיוכלו ללמוד. לא רק ה... הבנתי, הבנתי, אמרת זאת. טוב. ובכן, אחרי ההפסקה הדידקטית הזאת, מהי שאלתך, אדוני?
מישהו אמר לי פעם שלא אומרים צדיק, אלא צדיק.
אתה צודק, אבל יש הרבה שינויים שהשפה עברה. למשל, פעם היו אומרים להרים תרומה, נכון? ככה בתורה. אבל חכמים כבר אומרים לתרום, נכון? לקחו את המילה תרומה והפכו אותה לשורש חדש, תרם, למרות שהשורש האמיתי זה רום. כן? כבר הרמב״ם מאיר על כך בפירושו למשנה במסכת תרומות, על המשנה של חמישה לא יתרומו, שדרכה של השפה שהיא מתפתחת. אגב, זה אגב מוכיח שאלה האומרים שחייבים דווקא לדבר בעברית ספציפית של תקופה מסוימת טועים, כי שפה היא דבר המתפתח. אתה צודק, אתה צודק. יש שפעמים שהטעויות משתרשות וצריך לעקור את הטעות, ואני, מי כמוך יודע עד כמה אני נלחם לעקור טעויות. אבל יש דברים שבהם אפילו אני נכנעתי. אגב, זה לא סתם, אני אסביר לך למה. יש ויכוח שלם, היה פעם סדרה של מאמרים על זה בעיתון המעיין, כתב יד המעיין, לגבי היהי רצון שאומרים לקראת ראש חודש, בשבת מברכים. חיים ארוכים או חיים ארוכים? נכון? ותן לנו חיים ארוכים או חיים ארוכים. על זה שם במשך כמה גיליונות היו מאמרים בעד ומאמרים נגד, פח, פח, פינג פונג כזה. אז כנראה שלגבי ארוכים וארוכים יש טולרנטיות, מה שמאשר אולי לומר מסכים. בסדר? אבל אם זה באמת מפריע לך, אני אגיד מסכים. מפריע לך? לא, לא מפריע לך. בסדר, זה מאוד חשוב, כי אם זה היה מפריע לך הייתי משנה. כן, בבקשה. ומכון מיר. כן, מה אתה אומר? אתה שואל מדוע רבי חיים ויטל אמר לחזור פעמיים על הפסוק השם מלוך לעולם ועד ועם השם מלכותי קיים לעולם ועד מעל מאה. כל קהילות ישראל עושות את זה. אז אתה שואל מדוע עושים את זה. כן, כנראה כי רוצים לתקן את החיסרון. הרי כתוב השם ימלוך לעולם ועד, במקום לומר השם מלך. אומרים חז"ל, אם הם היו אומרים השם מלך, כבר לא היו גולים יותר. אז לכן אנחנו מביאים את התרגום של אונקלוס, השם מלכותי קיים לעולם ועד מעל מאה. אגב, יש בזה שתי גרסות, יש גורסים קיים ויש גורסים קיים. ואז אומרים פעמיים את הפסוק, כי לא אומרים תרגום בלי להגיד פעמיים בעברית. זה הסיבה. בסדר? טוב. אז בואו נחזור עכשיו אל דברי המהר"ל. בענייני הגותו, ואמר השם ימלוך לעולם ועד, רצה לומר כי הוא יתברך אחר שהביאם אל הר נחלתו את מקדש השם אשר כוננו ידיו, אז השם יתברך נקרא מלך, כי מלכותו בבית המקדש בפרט הוא ראיה לזה. עכשיו הוא מביא, מה זה ראיה? הכוונה הדגמה, כן? כי כל חותמי ברכות במדינה עונים אמן, ובמקדש עונים ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כן? כלומר, היית שומע במקדש איזושהי ברכה, לא היית עונה אמן, אלא אתה עונה ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. אז אם כן, המלכות היא בפרט בבית המקדש. אגב, כך נהג הרב שלמה גורן, עליו השלום, שהיה לו מניין ביום הכיפורים במחכמה שבהר הבית, שם היה מתפלל, ולא רק שהיה מתפלל שם, גם היה משתחווה בפישוט ידיים ורגליים, כיוון שמדובר בהר הבית, וגם היה עונה על כל הברכות ברוך שם כבוד מלכותו לעולם ועד. כן? וזה מפני שכבוד מלכותו בבית המקדש דווקא. יש עוד הבדל מהותי שלא מובא כאן, אבל הוא חשוב. בבית המקדש אומרים את שמו של הקדוש ברוך הוא, יוד כה וו כה. הייתם שומעים הבוקר ברכת כהנים בבית המקדש, אז הכהנים אומרים שם הוויה. ואילו אנחנו מסכנים מחוץ למקדש לא אומרים שם הוויה, אנחנו אומרים אדוני, שם אדנות. כן? מה קרה? זה כמין מעטפה, זה מעטפה לשם הוויה, זה נדן. יכול להיות שהמילה אדנות יש לה קשר ענייני עם המילה נדן. נדן זה הנרתיק של החרב. אז בעצם אפשר לומר כל העולם כולו משמש כנרתיק, ובתוך המקדש נמצא העיקר, שם הוויה. וזה מפורש בנביא חבקוק, והשם בהיכל קודשו הס מפניו כל הארץ. מה זה והשם בהיכל קודשו? היכל בגמטריה שישים וחמש, יפה. הס בגמטריה, שם אדנות בגמטריה 65, נכון? א' ד' נ' י' 65. אז אתם רואים מה שנאמר כאן. ההיכל של, של השם, של י' כ' כ' והשם בהיכל, קודשו, זה העולם כולו. הס, זה שם הדנות, מפניו כל הארץ, כל העולם כולו. בסדר? טוב. בוודאי, לעתיד לבוא, אומרים שם הוויה בכל מקום. מדוע? כי כל העולם כולו יהפוך למקדש. יש על זה כל מיני רמזים בנביאים. תראה, למשל היה לפני 250 שנה, קצת פחות, 230 שנה, משהו כזה, אחד העמים הברברים באירופה עשה מהפכה. שמעת עליהם? הצרפתים, כן. הם עשו מהפכה. והם קראו לזה המהפכה האוניברסלית, היה להם כל מיני רעיונות, וגם הם ביטלו, היה שלב קצר אמנם, שלא החזיק מעמד הרבה זמן, אבל היה שלב כזה שבו הם ביטלו את הנצרות. אבל הם הקימו במקום זה דת, דת על פי החוק, דת של הרפובליקה, שבה הם החליטו כמה דברים. הם אמרו שהאספה הלאומית מכירה בקיומו של היש העליון. הם לא רצו להגיד אלוהים, הם אמרו היש העליון, לטר סופרם. וגם, ואז יוצא שאלוהים סוף סוף היה חוקי, זאת אומרת, הוא יכול היה לצאת מן המחתרת, היה לו אישור של להיות קיים על פי האספה הלאומית, שזה מאוד חשוב, להתנהג על פי החוק. על כל פנים, אלוהים היה קיים מאז, והם החליטו כמה דברים. הם עשו איזה מין פולחן כזה רפובליקני, זה די מצחיק, אבל היא גם הייתה חשיבה שם. הם אמרו שמידותיו של היש העליון הם האמת והצדק, והיכלו העולם. תימו לב לביטוי, מאוד מעניין, היכלו העולם. כלומר, הם רצו לומר שכבר הגענו לאחרית הימים, הייתי אומר, הקרע הזה שיש בין הנוכחות האלוהית במקום אחד לבין הטבע, הקרע הזה ייפטר. ולכן הם גם עשו עוד משהו מעניין, הם ביטלו את החלוקה של הימים לשבועות. לא, הם עברו משבוע לעשור, שלושה עשורים לחודש. עשו 20 שעות ביממה, זה אני לא זוכר, אבל... 100 דקות בשעה, רעיון. על כל פנים, הם אמרו שהגיע הזמן לבטל את השבוע, כי השבוע זה עולם מוגבל, שלומר. כן, יש במדרשים שלנו, שבעולם הזה משפחים את הקדוש ברוך הוא בכינור של שבעה נימין, ולעתיד לבוא למנצח על השמינית, ולעתיד שלעתיד עלי עשור ועלי נבל. זה היה להם רעיונות, יכול להיות שהם מושפעו מן הקבלה באיזושהי צורה. הכוונים, הרעיון הזה של התפשטות הקודש בכל, זה ביטול הקרע, הזרות שיש למקדש. ובאמת מסופר שלעתיד לבוא, והיה כל, והיו אסירים בבית השם כמזרקים לפני המזבח. מה זה אסירים? במקדש היו כלים לקבל את הדם של הקורבן, קוראים לזה מזרק. עכשיו, הכלי הזה הוא כלי קדוש מאוד, כי הוא מקבל את דם הקורבן. לעומת הסירים, שהם גם כן קדושים, אבל פחות קדושים, היו מבשלים בהם את הקורבן, מה שאוכלים. והיה הסירים בבית השם, הסירות בבית השם, כמזרקים לפני המזבח. זאת אומרת שהשתמשו בסירים כמזרק. ופשוט כי היו הרבה קורבנות, אז לא יהיה מספיק מזרקים. אבל זה גם אומר שכאילו הקדושה של המזרק מתפשטת אל הסירים. ואחר כך כתוב, והיה כל סיר בירושלים וביהודה קודש לשם. זאת אומרת שהסירים הולכים, הקדושה של הסירים מתפשטת על כל ארץ יהודה. ואז זה בעצם חוזר לדברי חז"ל, שירושלים עתידה להתפשט עד דמשק וארץ ישראל על כל העולם כולו. זה כמו כתם שמן. והנביא אומר משפט מזעזע, אם אתה חושב על משמעותו, ביום ההוא יהיה על מצילות הסוס קודש לשם. מה זה מצילות הסוס? המצילות של הסוסים זה תכשיט, שמניחים על המצח של הסוסים. ועל המצח של הסוסים יהיה כתוב קודש לשם. מזכיר לכם משהו? מישהו שעל מצחו כתוב קודש לשם? מה? הכהן הגדול. זאת אומרת, אותה קדושה שאתה מוצא בה על הכהן הגדול, על הציץ של הכהן הגדול, שהוא לובש אותו רק במקדש, אז היא על מצילות הסוס. כלומר, זה בא לדבר על התפשטות של הקודש של הכל, ואז ההיכל הוא העולם. מובן? טוב.
אז העולם יהיה בית כנסת?
בית כנסת?
בית המקדש.
בית המקדש. זהו, זה בדיוק העניין.
כל יש... העולם יהיה בית מקדש, זה...
כן, זה בדיוק העניין. שכבר אנחנו, בית הכנסת זה ההפך של בית המקדש. כי בית הכנסת זה בדיוק בא לומר שיש הבדל בין החיים הפולחניים דתיים לבין חיי החולין. וזה יתבטל. כן? יש משהו, אם שמתם לב, יש ב... מי יודע, מישהו מכם יצא לו להתפלל בבית כנסת בחוץ לארץ, אוי ובוי. יש... נכון, ראיתם דברים כאלה. לא, אשריך. כן, אבל... כן, היית, נכון. יש בתי כנסת בכל מקום בעולם, ברוך השם. יש בית... יש גם בית חב"ד בכל מקום בעולם. עכשיו תשימו לב דבר מעניין, שבבתי הכנסת, בחוץ לארץ, התפילה ארוכה. נכון? נכון, נמצא לספרדים, 4 שעות, ככה זה הולך בכלום. אם יש אזכרה או בר מצווה, יגמר. כן? אחר כך, אנשים גמרו, מה אתם חושבים שהם עושים? מה, הולכים הביתה? לא, יש קידוש. עם קידוש, דברים, פה ושם. מה אתם חושבים, הולכים הביתה? לא, יש שיעור. אחרי זה, הולכים הביתה. חוזרים מיד אחרי צהריים, כי יש שיעור. ויש... זאת אומרת, אנשים אוהבים את בית הכנסת. בארץ ישראל, לעומת זה, אחרי שעה ו-59 דקות, אנשים כבר מתחילים להיות עצבניים. אז מה זה אומר? זה, וכי זה אומר שבארץ ישראל לא אוהבים את בית הכנסת? לא אוהבים להתפלל? לא. על ההבדל הוא מהותי. בחוץ לארץ, בית הכנסת זה ארץ ישראל. ואנשים אוהבים את ארץ ישראל. אז לא רוצים לעזוב. בארץ ישראל, בית הכנסת הוא לא המקום היחיד שהוא ארץ ישראל. גם מחוץ לבית הכנסת זה ארץ ישראל. לכן אנשים לא רואים את הצורך דווקא להתמקד במקום אחד. רוצים את ההתפשטות של הקדושה בכל. הבנתם? כן, בבקשה. לא. ארוחה בבית. בסדר, אז ראית מקומות שונים. תראה, אני לא יכול להגיד לך את המנהגים של כל בתי הכנסת שבעולם. לא יכול. טוב. בוקר טוב. נוסח תימן המקורי, בלדי, אינם אומרים השם מלכותי קיים לעלם ולעלמי העלם היה... טוב. רק שבלדי לא כותבים ככה, אבל בסדר. כותבים בלי שני האלפים ששמת. כן, זה פסוק בחבקוק. הגימטריה זה פשוט, זה על פי חשבון. זאת אומרת, אתה לוקח מחשבון ואתה בודק כמה זה היכל וכמה זה הס, ואתה רואה שזה יוצא ביוק 65 וגם עדנות. פשוט זה על פי המתמטיקה. מי אמר שיש לזה משמעות? המקובלים אמרו, מה אני אעשה? יעיין הכבודו בספר שערי אורה לרבי יוסף ג'קטיליה. כן, לא במקרה, סתם לא הייתי מביא גימטריות. אתה יודע, פעם מישהו שאל את הרב צבי יהודה על גימטריות. יש בספר גדול שימושה, שאלו אותו שם על גימטריות, וגם השואל עשה גימטריה של שמו וכל מיני דברים כאלה. אז הרב צבי יהודה ענה, תלוי מי עושה את הגימטריה. כלומר, התאמה מספרית זה לא מוכיח כלום. אבל לפעמים, אם מדובר באדם שהוא עצמו מקור של קדושה, והוא מוסר לנו שהדברים האלה הם משמעותיים, אז אנחנו יודעים שהם משמעותיים. לפעמים הכתוב בעצמו רומז את זה, שיש משמעות לגימטריה של המילה. למשל, יעקב אומר, אפרים ומנשה, כראובן ושמעון יהיו לי. אז באמת זה מעניין, שאפרים ומנשה, גימטריה, ראובן ושמעון, עם הכולל. טוב, בואו נמשיך. וזה מפני שכבוד מלכותו בבית המקדש דווקא. בסדר, אז אני חושב שהנושא הובהר באופן כללי, ואמר ימלוך. מפני, כן, למה לא אמרו השם מלך עולם ועד? ואמר ימלוך. אגב, יש פסוק שאומר השם מלך עולם ועד?
כן.
איפה? בסידור זה מובא, זה לא פסוק, זה פסוק בתהילים, נכון? כן, ביהי כבוד מביאים השם מלך עולם ועד, עבדו גויים מארצו. כן, זה מובן, זאת אומרת, הדבר המעניין שאצל כותבי התנ״ך, אבותינו הצדיקים, כשהם לא פחדו מהבלתי פוליטיקלי קורקט, הם לא פחדו מזה, ואמרו, מה זה שהשם מלך עולם ועד? עבדו גויים מארצו. טוב.
כמו שאמרת, שאם היו אומרים, אז לא היה
גלות. נכון, בדיוק. אז כשזה יתקיים, יהיה מצב של שלמות. ואמר ימלוך, מפני שהמלכות שלמה תהיה לעתיד דווקא. שלמה, ועלו מושיעים בהר ציון, ולשפוט את הר עשיו, והייתה לשם המלוכה. איפה זה נאמר? עובדיה, אבל באיזה פרק? הוא לא כותב באיזה פרק. זה גם בפרק הראשון וגם בפרק האחרון. כן, בבקשה. למה דווקא מה? הר עשיו. עשיו זה האלטרנטיבה למלכות ישראל. כלומר, אי אפשר שלא תהיה מלכות בעולם. כלומר, חייבים שמישהו ייקח אחריות על הפוליטיקה העולמית. אז אם ישראל לא לוקחים אחריות, אז שולחים מישהו אחר, עשיו. כן? זה מה שיעקב אמר לעשיו, יעבור נא אדוני לפני עבדו. אמרו חז"ל, מה זה יעבור נא אדוני לפני עבדו? שיעקב שלח לעשיו את הפורפירה. למה הוא עשה את זה? מה? לא שומע. כן, להביא לו את המלכות. זאת אומרת, אני עוד לא מסוגל עד אשר אבוא אל אדוני סעירה, בינתיים אתה תנהל את העולם. לכן שלח לו את הפורפירה. מובן? יעקב שלח לעשיו את הפורפירה. היום עשיו הפכו להיות נוצרים. מה שאני אומר, לא הבנתי. מה זה מה שאני אומר, ומה זאת אומרת שהוא תקף? אגב, סתם שאלה, לפני כן, אני רוצה לשאול אותך קודם כל שאלה. האם אתה יודע מה זה פורפירה? אז למה לא שאלת? זה באמת פשע, נכון? מה ההלכה אומרת? שאם אדם לא מבין משהו בשיעור, מה הוא צריך לעשות?
לשאול.
אז לכן, אני מוכרח לתת לך תוכחה. שמעת מילה שלא הבנת מה היא, ולא שאלת. אתה שמה, אתה יודע מה זה פורפירה? אז למה לא שאלת? הרי אני... זה לא רק זה, זה יותר חמור. למה? כי זאת תשובה לשאלה שאתה שאלת. ואתה נותן לי לענות לך ולעשות ממני צחוק שאני מדבר, ואתה לא מבין מה אני אומר, כאילו שזה לא חשוב מה שאני אומר. מה נעשה? טוב, נמשיך. מה אתה אומר?
מה זה פורפירה?
מה זה פורפירה? פורפירה זה בגד מלכות. בצבע ארגמן או תכלת, שראוי למלכים. בעצם זה סמל השלטון. כן, אז למה דווקא הרי סב? הרי סב יהיה שעשב הוא הכוח, זה רומא. מה זה רומא? רומא זה, הייתי אומר, זה מלכות ש... זה מאוד מעניין איך זה קרה בהיסטוריה, שהפכה להיות... העולם המערבי. יש איזה מין רצף, למרות נפילתה המדינית של רומא, אלה שהחריבוה המשיכו לראות את עצמם כרומאים. זו תופעה שלא ראינו כמו, אף אחד לא החריב את רומא בעצם. זאת אומרת, אף על פי שרומא חרבה, אבל היא לא חרבה. כי הברברים שהחריבו אותה, הגותים, הפרנקים, הלמנים וכולי, כל אלה, תוך כדי שהם היו מחריבים את, את האימפריה הזאת, היו מבקשים מן הקיסר הרומי לקבל תארים של אצולה רומית. ובעצם הם המשיכו להיות המשך של רומא, גם אחרי נפילתה של רומא וביטול הקיסרות. וזה מה שהפך בעצם את העולם האירופאי תחילה, האירופאי נוצרי, ואחר כך את העולם המערבי בכללו, להמשך רציף של רומא למרות ביטול הקיסרות הרומית. תופעה ייחודית, אני חושב, בתרבות בתולדות התרבות האנושית. אז כך שאני אומר שעשיו עדיין ממשיך להיות קיים. עד היום. עד היום, ולא בכדי, לא בכדי, יש...
כל הדברים של רומא.
לא. לא.
דמוקרטיה?
לא, זה לא מרומא. לא. זה במיוון. לא בכדי, לא בכדי, המשטר האמריקאי יש לו סנאט ויש לו קפיטול. ולא בכדי, בכלל, התואר קיסר שעבר משום מה אל קיסרי הפרנקים ואל קיסרי גרמניה ואל קיסרי רוסיה וכדומה, מה? אוסטרו-הונגריה. כל אלה היו באופן זה או אחר ירושה של הקיסרות הרומית. איזה פעם צריך ללמוד איך זה עבד, אבל זה לא שיעור בהיסטוריה כעת. אבל אתה לדעת את זה, יש פה איזה משהו ייחודי. טוב. בואו נמשיך. אז אומר, ואמר ימלוך, מפני שהמלכות שלמה, מה? אתה שואל שאלה מעניינת. האם אירופה היא באמת העולם או לא?
ברור שאנחנו חלק מהתרבות המערבית מתקדם על זה פעם,
האם אבל אני שואל באמת, האם זה נכון? ואני חושב שזה נכון. כלומר, היום אנחנו עם תהליך הגלובליזציה, אנחנו עדים לתהליך מאוד מיוחד, להתמערבות של כל כדור הארץ. התמערבות. כן? מה? נכון. אז ודאי שהתהליך הזה של התמערבות כדור הארץ גורר בעקבותיו גם ריאקציות. אבל זה לא בכדי. כן, יש בתלמוד ביטוי מאוד מעניין. אין בן דוד בא עד שתתפשט מלכות הרשעה. מלכות הרשעה אצל חז"ל זה תמיד רומא. עד שתתפשט מלכות הרשע על כל העולם 9 חודשים שנאמר לכן יתנם עד עת יולדה ילדה ויתר אחיו ישובו על בני ישראל. כלומר, מה הדבר הזה אומר? זה אומר שכהקדמה להופעת מלכות ישראל, משיח בן דוד, יש הכרח של הפיכת העולם בכללו לנתון לשלטונה של רומא, של מלכות הרשעה. כנראה שאי אפשר לדלג באופן ישיר מן העולם הפגני הקדום אל מלכות בית דוד בלי לעבור דרך איזושהי מדרגה אמצעית. והמדרגה האמצעית הזאת מסופקת דווקא לידי התרבות המערבית. אני רוצה קצת להסביר את הנקודה הזאת, היא נקודה חשובה. כתוב בספר בראשית, וירא אלוהים את כל אשר עשה והנה טוב מאוד. אז יש הרבה מאוד דרשות של חז"ל על מה זה והנה טוב מאוד. יש דיונים על מה זה טוב, יש דיונים על מה זה מאוד. יש אפילו דיונים על מה זה הנה. אבל יש דרשה חשובה ביותר על הוו של והנה. אומר כך בראשית רבה, הנה טוב מאוד, זו מלכות ישראל. כולנו מסכימים, מלכות ישראל זה טוב מאוד. ממשיך המדרש, והנה, טוב מאוד, זו מלכות רומיים, הרומאים. מיד שואל המדרש, וכי מלכות רומיים טוב מאוד היא? עטמאה. כלומר, איך אפשר להגיד דברים כאלה, שמלכות רומיים זה טוב מאוד? עונה המדרש, אין. אז אין? כן. שדורשת דיקיונן של בריות שנאמר מה? דיקיון? הדיקיון שלהן.
דיקיון?
דיקיון. מה זה דיקיון? דיקיון זאת מילה יוונית. יפה מאוד, אתה רואה, אני רואה שלמדת מהר. שאם יש מילה לא ברורה, מה עושים? שואלים. דיקיון זאת מילה יוונית שפירושה משפט, על שם האלה דיקה, אלת המשפט. כן, אז זאת אומרת, דיקיון, משפט. מעניין, עכשיו, זה באמת החידוש של רומא, מבחינה תרבותית בעולם, זה לא הדמוקרטיה ולא הפילוסופיה ולא האסתטיקה. אבל ההמצאה, הייתי אומר, הגאונות הרומית, זה המשפט. נכון? והתלמוד אומר, הנה, זה מעניין. הם דורשים את המשפט. על זה נאמר, והנה טוב מאוד. שנאמר, אנוכי עשיתי ארץ ואדם עליה בראתי. אז שוב, אני מיד אסביר. כתוב, ואדם עליה בראתי. מה זה ואדם? אדם, מי זה? לא, למי, לאיזה אומה קוראים אדם? לישראל, נכון? אדם אתם נאום השם. אז למי קוראים ואדם? לרומא. לכן, הנה טוב מאוד, זה מלכות ישראל, והנה טוב מאוד, זאת מלכות רומי, שנאמר, אנוכי עשיתי ארץ, ואדם עליה בראתי. זה כאילו במר, בא לומר שהמשפט הרומי מבסס את האדם על הארץ. יש דבר, אני רוצה לזמור מה זה המשפט. הרומאים, היה להם מה שנקרא המשפט הרומי, זה, יש התפתחות, צריך גם לזה ללמוד, כן? איך התפתח המשפט הרומי. אבל אפשר לומר שהיה להם דאגה, קצת מוזרה, לזה שדברים יעשו על פי המשפט. לא דווקא על פי הצדק, אבל על פי המשפט. למשל, הם היו כובשים ארצות. עכשיו, השירות הצבאי ברומא היה ארוך מאוד, 15 שנה. מה עושה חייל רומאי משוחרר אחרי 15 שנה? אז נותנים לו חלקת אדמה. אבל מאיפה נותנים לו חלקת אדמה? מהארצות הכבושות. אבל הארצות הכבושות הן שייכות למישהו, הן שייכות לנכבשים. אז חידשו חוק שבו הם אמרו, שבו הם אמרו שחלקת אדמה שנתונה תחת חזקתו של אדם ואין שום אדם שמתלונן עליו במשך 3 שנים, האדמה הזאת היא שלו, על פי המשפט. אז כלומר זה רשע. כן? אבל הרשע הזה רצה להיות על כל פנים על פי החוק. כן? במשך 3 שנים זה לא כל כך בעיה בשביל חייל רומאי משוחרר למנוע מבן אדם לגשת לבית המשפט. אם בכלל הבן אדם עדיין קיים. אז לכן, תדעו לכם למשל בהר עיבל, רואים את זה עד היום הזה. בהר עיבל ליד שכם, רואים שההר מחולק על ידי גדרות של מלבנים, מלבנים גדולים מאוד, לא לפי השכבות בכלל, זה בכלל לא הגיוני האופן שבו ההר מחולק, זה לא לפי השכבות של ההר, וזה שריד של החלוקה של המקום הזה לחיילים רומאים. אבל, זאת אומרת, אז שמה תאמר, אז זה מלכות הרשעה, נכון? היו חוקים. היו חוקים ולא היה משפט. מה ההבדל בין חוקים למשפט? שלמשפט יש תיאוריה כוללת, זה מין מדע המשפט. ומתוכו אתה יכול גם לגזור מגזרות חדשות. כן, על פי עיקרון משפטי, אתה גוזר גזרות. כן, מה שאין כן, המשפט למשל של חמורבי, עם כל החוכמה שבו, זה חוק. המלך רוצה כך והוא רוצה כך. אין פה עיקרון. יכול להיות שיש לו עיקרון פנימי, אבל הוא לא מנוסח. ואז זאת אומרת שהמשפט הרומי, תפקידו היה קצת להוריד מהברבריות של העמים הקדומים. זאת אומרת, לעומת תורת משה, משפט רומי זה רשע. לעומת הברבריות של העמים הקדמונים, זה טוב מאוד. לכן אומר התלמוד, צריך קודם כל שמלכות הרשע תתפשט על כל העולם כולו. ואז זה מהווה רקע לתוספת נשמה, לתוספת מוסריות. מכוח מלכות ודוד. זה מובן? כן, לא עשית. לא, לאו דווקא. מה?
אם אנחנו מדבר על המשפט הרומי, שבעצם זה נדבר על עקרונות.
מי אמר שיש ביהדות עקרונות? זה שיש בתורה שבעל פה שלנו היום עקרונות שמהם אנחנו גוזרים גזרות, אני יכול להגיד משהו, אבל אל תמסרו את זה לפרוטוקול, בסדר? זה השפעה רומית. ברור? אבל אצל הקדמונים, התורה שבעל פה נלמדה מכוח רוח החיים של התורה. לא היו צריכים לנסח עיקרון. מה שהיום בישיבס עושים, שיש מה שנקרא יסוד, ומן היסוד, ומן החילוק, אז מוציאים הלכות חדשות, זה דבר חדש, לא היה.
אולי לא הבנתי את הדברים נכון. הרב מדבר על כך שהרומאים בעצם פיתחו את המשפט.
נכון.
אצל היהודים, עד שלא באו הרומאים ולא היה משפט, היה רק חוק?
לפי הניסוח שהשתמשתי בו עד עכשיו, כן. זה לא שהמילים משפט וחוק לא קיימים בתורה, כן? אבל אתה צריך להבין את ההקשר שבו נאמרים הדברים. כי לפעמים אתה משתמש במילה אחת לדבר אחד, אתה מתכוון פעם אחרת לדבר משהו אחר. למשל, איך חשבת על זה? טוב, מתי... תורת המשפט, מתכוונתי. תורת המשפט. תורת המשפט, כן. כן. מתי התחילו חז"ל להחליף את העם האדומי ברעיונות רוחניים כדוגמת רומא והמערב? מה המקור למעבר הזה מאנשים לרעיונות? כן, כלומר, הרי איפה ראינו שרומא זה אדום? מה המקור לאמירה הזאת? כן, כלומר, חז"ל מתייחסים אל רומא כאל אדום, כאל עשיו. מאיפה הם לקחו את זה? מה? כן, אבל איפה כתוב שזה ששלמה המלך נשא בת פרעה, אז חז"ל אומרים שאז התחילה רומא. בסדר, אבל אני שואל, מה שהוא שואל זה לא מה שאתה מדבר עליו. הוא שואל שאלה אחרת. הוא שואל, מאיפה לקחו חז"ל שעשיו או אדום זה רומא? זו הייתה השאלה. אז יש בחז"ל שאחד מאלופי עשיו, אלוף עירם, אלוף מגדיאל, או יש כל מיני מדרשים מפוקפקים שלא יודעים בדיוק מאיפה הם באים, שחלק מבני עשיו הם אלה שהקימו את רומא, מנסים לחפש איזשהו קשר ביולוגי היסטורי. אני לא אומר שזה לא נכון, כי טיטוס ליביוס בעצמו אומר שהוא שמע שבעה סיפורים סותרים כיצד נוסדה רומא. אז זה יכול להיות, אם כן, שיש איזה משהו של בני אדום שם. אלוף זה נשמע רומאי?
זה נשמע כמו האידיאולוגיה שלהם, אלוף, אולימפיאדה, זה, ככה, כל מיני דברים כאלה, נשמע דומה.
ממש שכנעת אותי.
לא מתכוון לשכנע, אני מתכוון...
לא, זה לא נשמע אלוף, זה לא... לא, מצטער, אל תיקח את זה קשה, לא. אבל יש מבחינה היסטורית דבר מעניין, יכול להיות אם כן שיש כן איזשהו קשר היסטורי בין רומא לאדום, אבל בפשטות זה התחיל בימי הורדוס. הורדוס הרי היה אדומי. היה אדומי, אדומי. כן? אדומי יהודי, חצי חצי כזה, אבל... הוא לא היה קיסר. מה הוא היה? הוא היה מלך.
מלך של...
של יהודה. כן, אבל הוא היה בעצם עושה דברה של רומא. זאת אומרת, הוא היה, אפשר לומר, הנציג של שלטון רומא בארץ ישראל. ומאז הקשר בין אדום לבין רומא. יש איזה קשר אסוציאטיבי. יש גם, אפשר לדעת שגם האדומים באיזשהו שלב התחילו להתפשט צפונה. כל האזור של חברון היה אדומי. יש גם מעלה אדומים באזור של יריחו. ואם כן, היה איזשהו קשר בין האדומיות לבין ראשיתה של הנצרות, כי גם הנצרות התחילה באזור הזה של מעלה אדומים, של ים המלח. יש כנראה איזה שהם קשרים לא לגמרי ברורים. אבל לכל פנים, מה שחז"ל הבחינו, ידעו לעשות דיאגנוזה של ההתנהגות הכוללת של רומא כמאפיינת את היריב, התאום של יעקב, ולכן קראו לרומא בשם אדום. יש, אבל אפשר לומר שיש יותר מרמזים מזה אפילו בנבואת בלעם. וירד מיעקב והעביד שריד מעיר. מעניין שהשם הקדום של רומא היה, לא, מה פתאום, אורבס. מה זה אורבס? לא יודע מה זה אורבס? העיר. כן, מזה אורבני. זאת אומרת, השם שהרומאים נתנו לעיר היה העיר. ולכן יכול להיות מאוד שחז"ל, כשהם אמרו אלוף מגדיאל, אלוף עירם, זה רומא, אז יש כאלה שחושבים שהכוונה לאלוף מגדיאל, אבל ייתכן מאוד שהכוונה לאלוף עירם, העיר שלהם. ואם כן, אנחנו רואים שיש בתורה איזה מין מוטיב כזה של העיר שהיא ממלכה. זה גם, אגב, משהו ייחודי לרומא. לא, לפני הוותיקן. בעצם ההתפשטות של האימפריה הרומית הייתה הענקת אזרחות העיר רומא לכל בני האימפריה. זה בהתחלה היה שהם העניקו את האזרחות לאנשי לטיום, אחר כך לכל איטליה, ואחר כך לכל יושבי הקיסרות, כולם הפכו להיות תושבי העיר רומא. זה דבר ייחודי, שהעיר הפכה להיות העולם. ולכן אפשר לומר שחזל ברוח קודשם, בעין הפקוחה שלהם, ראו ששם זה אדום. כן. העיר היחידה שיש בה מדינה, כלומר מונאקו. אז אמרת מונאקו. ברומא יש, יש מדינה בתוך העיר. יפה. טוב. כן. שלום כבוד רבנו. מדוע חז"ל משתמשים במילה דיכיון הבא מעבודה זרה ממש? השאלה תקפה גם על שמות האלילים של החודשים, או גם על שדה בית הבעל. היום אנחנו לא יודעים כל כך, אבל בזמן חז"ל זה ברור הרבה יותר ששמות אלה באות מעבודה זרה, שבת שלום. להתפרקות ה... כנראה שחז"ל לא פחדו להשתמש במילה שמקורה בעבודה זרה, כשאין הכוונה לעבודה זרה. מה הבעיה? מה קרה? מה סוף העולם? אז יודע שיש בנות בישראל שקוראים להן מזל, שזה שם של עבודה זרה? כן, פורטונה, כן, פורטונה, זה שם קדום של אלת המזל. אצל הירומאים, אני לא מבין את הבעיה, כן? ואתה יודע שיש אפילו שם אצל אחינו האשכנזים, שרגה פייביש, נכון? פייבל או פייביש. מאיפה זה בא פייביש? אתה לא יודע מאיפה זה בא? זה בא מפואבוס, שזה אחד מהשמות של האל אפולו ביוונית. כן. כן, נו, כן, מרדכי, אסתר, נו, יפה. אז מה אתם רוצים מהחיים שלי? אבל אי צדק ממוסד זה, אי צדק ממוסד זה הדבר הכי גרוע, כמו בסדום. אתה צודק. זאת אומרת, ברור שהמשפט הרומי הוא הרשע בהתגלמותו. כן, אנחנו פשוט עושים חשבון לטווח ארוך. האם העולם הרוויח מהמשפט הרומי? הוא הפסיד. היה גם רווח. כן.
למשול בעולם הזה, כי הבנתי שכמה חכמים
הם
היו נגד זה.
כן, אז באמת זה השאלה, כבר הוויכוח במדרשים והרמב"ן, כן, לגבי ההתנהגות של יעקב. אבל לא, גם אם החכמים היו נגד זה, יכול להיות שבאופן הפרגמטי מציאותי הם היו מסכימים איתו, רק היו אומרים, זה לא ראוי מצד האמת. זה לך תדע, אבל מה זה משנה? מה זה משנה אם יעקב היה בסדר או לא היה בסדר? עובדה, המציאות ההיסטורית היא שבמהלך ההיסטוריה יש זמנים שאנחנו מתנהגים כישראל בכל מלוא העוצמה, ויש זמנים יותר ארוכים שבהם אנחנו מתנהגים כיעקב, כמי שמפחד מעצמו. נכון? למשל, אם אתה שם לב, כמה פעמים בהיסטוריה הייתה לנו עוצמה מדינית? אנחנו עם עתיק מאוד, אלפי שנים. היה לנו 3 פעמים, בימי דוד ושלמה, אחר כך זה מיד התפרק, אחר כך בתקופה החשמונאית מיד התפרק, והיה לנו בין מלחמת ששת הימים להסכמי אוסלו. זהו, 3 התקופות שבהם הייתה לנו עוצמה מדינית. אני לא אמרתי שהיום אין. כן, אבל לא אמרתי שאין היום. אמרתי דברים המשתמעים. כן, טוב. אולי אנחנו עכשיו שוב בתהליך של עלייה. ברוך השם. כן. אנחנו יודעים בעצמנו לפרק אפילו יישובים של עצמנו. חזקים אנחנו. כן. מה שנקרא, לעם ישראל יש מנגנוני הכשלה עצמית. כן. כל פעם שאנחנו אמורים להיות חזקים מדי, משהו בתוכנו, איזה וסת כזה אומר, אל תגזים. כן. טוב. אגב, היה גוי אחד, דגול, שאמר למדינת ישראל לפני מלחמת ששת הימים, אל תתקפו. והוא היה נשיא צרפת באותם הימים, ותקפנו. אז זה מאוד הרגיז אותו, הוא עשה אמברגו על משלוח הנשק, כל מיני דברים כאלה. ואז הוא הסביר למה הוא כועס על מדינת ישראל. אני אגיד את זה במילים שלי. בסדר, מותר ליהודים להקים מדינה, אבל לא להגזים. זה לא, זה לא בדיוק שלהם, כן? הקהילה הבינלאומית קובעת. משהו כזה. זאת אגב תזה שמקובלת על, על המנהיגים שלנו גם כן. טוב, בואו נמשיך. ואמר ימלוך, מפני שהמלכות שלמה תהיה לעתיד דווקא, שנאמר, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו, והייתה לשם המלוכה. לא עתה. וזה שאנו נוהגים לומר אחר זה הפסוק, ועלו מושיעים בהר ציון וגומר. ומפני שהמלך, כמו שאי אפשר לו, בלא עם אשר מלכותו עליהם, ואם אין עם על מי ימלוך, כן, הרי אין מלך בלא עם, כן, כאשר יש מתנגד הוא ביטול אל המלכות, כי המלך ראוי שיושיע את העם אשר הוא מולך עליהם ויעשה מלחמה במתנגדים. ולפיכך אחר שאמר מקדש השם קנו ידיך, אמר השם מלוך לעולם ועד, שכאשר יש לו עם שהביא אותם אל הר נחלתו, אז הוא מלך, ובלא עם אין מלך. יש בספר התניה, הוא כותב שעם זה מלשון גחלים עוממות, מלשון עמום, משהו שנחלש. מה פירוש הדבר? אלמלא שהקדוש ברוך הוא נותן מקום למישהו אחר, שהוא מעמם את אורו קצת, לא היה לו על מי למלוך. כלומר, אין מלך בלי עמימות, בלי עם, כוונה בלי הקטנה של האור שלו, כביכול. זה סוד הצמצום בקבלה. מה? התניה? התניה אומר ככה. הרי יש אצל המקובלים מה שקרה סוד הצמצום, נכון? שהאינסופיות האלוהית לא נותנת מקום למציאות, אלא שהקדוש ברוך הוא מסלק את האור שלו. לא משנה איך מבינים את זה בדיוק, אבל יש איזה מין סילוק. הסילוק הזה מאפשר לו לברוא, ואז יש לו על מי למלוך. הסילוק הזה נקרא עימום. הוא מעמם את אורו, מלשון גחלים עוממות. אז לכן, אין מלך בלי עם, בלי שהוא יעמם את עוצמתו. נכון. כן. נכון. מה השאלה?
היום
זה באמת, אתה שואל ככה, המלכות בימינו, המלך, נחשב למי שתפקידו לטפל בעם, נכון? נכון, ואז יוצא, איך הקדוש ברוך הוא אפשר להגיד אליו שהוא מלך בהקשר הזה? זה מחלוקת רבי יוחנן וריש לקיש, בראשית רבה, האם אנחנו כעבדים ארצים לפניו, או שאנחנו כצון לרועהו? אם, ואז שם המדרש אומר, אם כצון לרועהו אנחנו צריכים לכבודו, ואם כעבדים הרצים לפניו הוא צריך לכבודנו. אז השאלה מי צריך את מי. מעניין שהמוראים מתלבטים בדבר הזה. מה זה? לוולטר? מה זה קשור לוולטר? אני לא יודע אם זה קשור לוולטר, אבל על כל פנים החז"ל כבר תפסו את הרעיון שהמלך עם כל נבדלותו אין מלך בלא עם, אם כן יש תפקיד של המלך כלפי העם. השאלה בכלל, מאיפה המלך שואב את, את כוחו מבחינת ההלכה? הלכאורה מן העם, כן, אפשר להביא ראיות לדבר הזה. טוב, ובשביל מלכותו אשר הוא מלך על ישראל קיווה סוס פרעו ורכבו ופרשיו אל תוך הים וישב עליהם את מי הים, כן, זה הפסוק שבא אחרי השירה, כי מפני מלכותו יתברך אשר הוא מלך עושה מלחמה באויבים ומאבד אותם, על דרך שאמר אשר השם מלך עולם ועד אבדו גויים מארצו. מאיפה זה הפסוק הזה? תהילים, נכון? וזה מובא בסידור. סידור הוא לא מקור לפסוק, כן? כן. כי מפני שהוא מלך מאבד את המתנגדים. ותקשור סוף השירה בתחילת השירה ולומר כי בא סוס פרעו רכבו ורכבו ופרשיו בים אל תוך הים וישב עליהם את מי הים, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לשם ויאמרו למור השירה לשם גאוגה סוס ורכבו רמה וים. כלומר כאילו יש איזה מין טבעת כזאת, הרי סוף השירה קשור בתחילת השירה בתכלית הקישור, ואם לא כן לא היה קישור גמור פסוק זה של קיבה סוס פרעו במקום הזה, אז למה באמת התורה אמרה את הפסוק הזה כדי לקשור אל תחילת השירה, והוא יורה על שלמות השירה, שלא תאמר כי יש סוף לשירה הזאת. וחוק מה זה, זה שירה אינסופית, כן? את המנגינה הזאת, וואי, איפה אתם יודעים? אי אפשר להפסיק, כן. נחלתו, לא, זה לא ארץ ישראל. מה שהוא אמר בערך 4 פעמים, ולמדנו את זה גם בשיעור הזה וגם בשיעור הקודם, גם בשיעור שלפני הקודם, שנחלתו זה בית המקדש. ככה כתוב, מה שלמדנו פה זה מודפס. בית המקדש כבר היה המשכן, כן, נכון. נכון. מה, שירת הנשים? הוא לא מדבר כאן. שירת הנחית.
כל שירת הנחית.
עם מה? כלומר, טבעתית. אני מתכוון, יכול להיות, אני לא יודע, צריך לבדוק את זה. לא, הוא רוצה להגיד שסוף השירה נעוץ בתחילתה. למשל, הרי בתחילת השירה נאמר, השירה לשם כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה בים. ובסוף השירה כתוב, כי בא סוס פרעה ברכבו ופרשיו בים, וישב עליהם את מי הים, ובני ישראל הלכו ביבשה בתוך הים. זאת אומרת שהמוטיב שבתחילת השירה חוזר בסוף השירה. אז הוא שואל, האם זה כלל בכל השירות התנ"כיות? אז התשובה היא שאינני יודע, וכדאי לבדוק. לא רוצה להגיד משהו סתם.
אבל כאן זה כן.
כאן זה כן, זה ברור. כן, וכן זה כאן. אבל השאלה היא לגבי כל השירות התנ"כיות, ועל זה אני אמרתי שאינני יודע, ולא רוצה להסתכן. כן?
יש בתהילים שזה מתחיל באשרי האיש, וגם...
אתה צודק, בצענו כל שירה שמתחילה, כל מזמור שמתחיל באשרי, סיים באשרי. כל שירה שהייתה חביבה לדוד. וגם יש הללויות, הללויה ובסוף הללויה. אבל השאלה אם זה נאמר לגבי כל שירה, זה אינני יודע ואינני רוצה להסתכל, אני חושב שכדאי לבדוק. כן. שלום כבוד הרב, רומא היא ההקדמה לירושלים בהתפשטות על העולם. אוי, רעיון יפה. כן, יש משהו דומה, הרי הם טוענים שהם יורשיה של ירושלים. ולכן חז"ל אמרו, לאום מלאום יאמץ, שקיסרי וירושלים, זה בנויה, זו חרבה. ולהפך. שלא תאמר כי יש סוף לשירה הזאת, וכל דבר שיש לו סוף הוא חסר, באשר מגיע אל הסוף, ויש שבח השם יתברך, חסר, כאשר קשור הסוף בתחילה, אין כאן סוף. שתאמר עליו שהשבח הוא חסר מצד שיש לו סוף, אבל קשור בתחילתו. ואז הוא שבח שלם למי שהוא שלם. השתבח שמו לעולם, אמן ואמן. מכאן לשורשים ספרדיים אולי של המהר"ל, שאומר השתבח שמו. כן, עד כאן להיום.